בפרשה כתוב בפרק כ"א פסוק ח' ויגדל הילד, הכוונה ליצחק, ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. מה שאומר, מה זה ויגמל? לסוף 24 חודשים, זה שנתיים. שנתיים הוא נגמל. עשה משתה גדול, מה המשתה הזה? מי היה שם? היו שם גדולי הדור. מי היה? השם, עבר, אבימלך, כל גדולי הדור באו למשתה הזה. ובואו נצייר את המשתה הזה, איך זה היה. התינוק שהוא נגמל, הוא בוכה. הוא בוכה. שאלו אותי למה. להיגמל זה קשה. לא רק למבוגרים, אלא גם לילדים. הוא כל הזמן מתפנק אצל האמא שלו. פתאום האמא אומרת, עד כאן, זהו, גמרנו, אתה עצמאי. אז הילד, קשה לו להתרגל לזה שהוא כבר לא, הוא לא ינק מאמו. וגם לאמא לא קל. אז לתינוק לא קל, לאמא לא קל, כשהם בוכים, והם עושים חפלה, חגיגה. כל גדולי הדור, מה הפסוטים? והם בוכים, זה בסדר? הוא מזכיר לי ברית מילה. בברית מילה, מי היחידי שבוכה? כולם שמחים, מזל טוב. אלא מה, אתה יודע, הגמילה זה שלב בחיים. זה שלב בחיים, מה את אומרת? אדם מתקדם תוך כדי קשיים, אני לא יודע, ראי, שמתם לב לדבר הזה. כל פעם שהוא נגמל, הוא עובר קומה. וזה כרוך בקושי. אברהם וגדולי הדור ידעו את זה. סוף סוף הילד הזה עצמאי, כבר לא תלוי באמא. בסדר או לא? מישהו רוצה להיגמל ממשהו כאן? מישהו רוצה להיגמל ממשהו? אז צריך לי, איך אומרים, לקחת בחשבון שזה דורש מאמץ אדיר, אבל אתה מדלג דרגה. עלית עוד קומה, עוד קומה, עוד קומה. זה משהו. זה כתוב בהמשך, בנוגע לימים שלנו. ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה. כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. אומר רש"י, מה זה מצחק? דרך אגב, כל העניין של יצחק, כל צחוקים, צחוקים, צחוקים. ויצחק אברהם, ותצחק שרה, וישמעאל, מה הוא עושה? מצחק. צחוקים, מה זה הצחוקים האלה? זה בסדר שצוחקים כל הזמן, עושים כל דבר צחוק. זה באמת נאמר על אברהם שהוא צחק מרוב עושר, אבל שרה צחקה מרוב, לא האמינה. אתה עושים, כמו שאומרים היום, אתה עושה ממני צחוק. ומה עם ישמעאל? גם הוא יצחק, בוא נראה. רש"י אומר, משחק לשון עבודה זרה, כמו שנאמר, ויקומו לצחק. דבר אחר, לשון גילוי עריות, כמו דתימה לצחק. ודבר אחר, לשון רציחה. כמו דתימה, יקום נערים וישחקו לפנינו. רצו להרוג אחד לשני. כן? עם בני, מתשובת שרה, אתה לומד מה היה שם. כי לא יירש בן האמה עם בני, אתה למד שהיה מריב עם יצחק על הירושה, למי שייך את ארץ ישראל. והוא אומר, אני בכור, ישמעאל אומר, אני בכור ואני נוטל פי שניים. ויוצאים מהשדה, ילדים, ונוטל קשתו, ויורה בו חיצים, בלונים, כמו שאת אומר, כמתלעלי היורה זיקים. אני נזכר, לפני כמה שנים היה, אנחנו נוהגים במכון מאיר כל פעם ללכת לחזק איזה יישוב. כל שנה, השנה היינו באור עקיבא, היינו שם, לחזק את היישוב. אז בשעתו, כשהתחילו הטילים על סדרות וכל זה, אז באנו לסדרות לחזק את האנשים. אותה שבת, עשרות טילים על העיר. עשרות טילים, זה היה בדיוק הפרשה הזאת. אז קם הבריק לי איזו הברקה. דרך אגב, החתן של נכדתי, הוא למד בסדרות. עד עכשיו הוא למד, היה שם ראש הישיבה, סדרות. אז נזכרתי, הייתי בסדרות, ואנחנו כל כמה זמן, צבע אדום, אנחנו רצים. מקומות מחשה כאלה וכו'. פתאום הבריק לי, למה ישמעאל לא לקח כמו קין סכין והרג את יצחק חס ושלום? למה הוא לוקח חיצים? עכשיו, מה העניין של החיצים? כשאדם פוחד, חץ זה כמו ארטילריה. אתה נסתם מאחורה, אתה יורה משהו. למה? אתה לא יכול לעמוד פנים אל פנים מול האויב, אז אתה בוחר בדבר שמרחוק אתה יורה בו. אז אמרתי אז, בטילים האלה של זרקו על סדרות, אמרתי להם, תראו, הערבים פוחדים מאיתנו, איך אני יודע? הם לא רוצים להילחם איתנו פעמים אל פנים, הם יורים עלינו טילים. מאיפה הם למדו את זה? מישמעאל. הוא בחר לזרוק חיצים. מה זה חיצים? זה טיל, משוכלל קצת. והיום עשו פטנט בלונים. למה הם עושים בלונים? גם הם פוחדים, מה הם עושים? בלונים. לא יעזור להם, לא החיצים, לא הטילים, לא הבלונים. בזכות אבות, בברית אבות תעמוד לנו, ואנחנו, כמו ששרה אמרה, מה היא אמרה שרה כאן? מה היא אמרה?
גרש.
מי לגרש? תשמע. תשאלו אותי איך זה יהיה בדור שלנו, לדעתי אני אגיד לך איך זה יהיה. הלכו לבד, לא יצטרכו לגרש אותה. מה? כן, יקבלו את המורות. אם הם לא יודעים פרשת שבוע, הם לא היו מתנהגים ככה. למה הם לא למדו פרשת שבוע? לא מלמדים אותם. מי השם? מכון מאיר, כמובן.
מחלקה ערבית.
לא מלמדים, כן. כי אנחנו ממש, אחרי אלפי שנים, אותו סיפור, בדיוק. אחרי אלפי שנים. אבל אנחנו לא יודעים, אבל אני, למשל, דוגמה, במלחמת ששת הימים, אני הייתי עד לדבר כזה. לא רק אני, כל מי שהיה במלחמה הזאת ראה את זה. ברחו מכאן, מלחמת ששת הימים, מאות אלפי ערבים. ברחו מישע. ברחו. קלקיליה הייתה ריקה. אז אני זוכר, בדרך לנסענו, זה היה ממש בשולי המלחמה, נסענו מירושלים ליריחו. והיו שם אלפים, אלפים של פליטים. אנחנו לא גירשנו אותם. ממש לא גירשנו אותם. פעם שאלו, למה הם ברחו? הרי לא גירשנו, לא אמרנו להם. למה הם ברחו? מה פתאום, מה קרה להם? מה הם ברחים? שם את השחרור היה עוד יותר. ערים שלמות, חיפה, יפו, התרקנו ממש, לוד, רמלה, כל מיני מקומות שיש שם. אז במלחמת ששת הימים, היה להם תוכניות, תפסו את התוכניות האלה, להרוג את כל היהודים. כל היהודים. תוכניות כתובות, לא
סתם.
אופרטיביות. אופרטיביות. אחד הדברים הראשונים שהם רצו לעשות, זה מוצא. נקמה על דיר יסין, ככה הם אמרו. אז לבוא למוצא, וכל האנשים והאנשים, יש עניין פסיכולוגי כזה, שאתה רוצה לעשות משהו למישהו, אז נדמה לך שהוא רוצה לעשות לך גם אותו דבר. אז הערבים, יש להם דמיון מפותח, אז הם דמיינו לעצמם, עכשיו, אחרי מה היהודים יעשו לנו, מה שאנחנו רצינו לעשות להם, פשוט לקחו את הם ברחו. לא יאומן הדבר הזה. אני לא יודע איך זה יתקיים, אבל דבר אחד ברור, שכל מה שכתוב בתורה יתקיים, מוקדם או מאוחר, הדברים האלה יתקיימו. זה גרש בין העמה הזאת. אם אתה רוצה, כמו שמי שרוצה לחיות כאן בשלום, בסדר, אין בעיה. אבל אם אתה רוצה לנשל אותנו, מה יהיה הצוצה? יהיה נשל. יהיה נשל, זה לא נשל אותו. עושים להם טובה, עושים להם טובה שהם תן להם לחיות כאן. בכל הבחינות. אתה כפוי טובה, ולא רק שאתה כפוי טובה, אתה... תראו מה זה המצב של הערבים היום, מבחינת השפע והטוב. אני מקנא, הייתם פעם כפר ערבי, כל החיים חיים בארמון, ארמונות. אתם לא הייתם טייבה או משהו, בקה ג'רבילה, זה גרביה. מה? משהו. כן. כן, והאחים שלהם בארצות האחרות חיים בחושות, ממש בחושות מבוץ. למה זה, אתם יודעים? בגלל היהודים.
כמו לוט, שהתברך
לאברהם. כן, נכון, התברך בגלל אברהם.
גם
לבן יעקב. כן, גם לבן יעקב. כדאי לי... להיות שכנים של הערבים, אבל שיהיו שכנים טובים, ולא חס ושלום אפילו. משניות. אנחנו בפרק ו' אצל השעיר, כן? משנה ו'. מה היה עושה חולק לשון של זהורית? כן. מה זה לשון של זהורית? זה סרט זוהר בצבע אדום. היה חולק, חותך את זה, לשני חלקים. חציו קשר בסלע וחציו קשר בין שתי קרנותיו של הסיר. ודחפו לאחור. דחף את השעיר, כן, בשתי ידיו. בגמרא מבואר שהואיל והלשון זהורית היה מלבין סימן שנתכפרו עוונותיהם של ישראל, לפיכך היה קושר חציו בסלע כדי שיהיה לנגד עיניו ויוכל לראותו כשהוא מלבין. זה כמו לקמוס, אתם יודעים מה זה לקמוס? מה זה לקמוס? זה נייר כזה שאתה רוצה לדעת אם חומצי או לא חומצי, אתה שם את זה ב... אז אתה רואה שזה מחליף צבעים. אז ככה היה לו לקמוס על הקרניים ועל הסלע. עכשיו, אם היו מתכפרים, היה נצבע לבן. זה מה שהוא אומר כאן. אז הוא אומר שכן היה משאירו כולו בן קרנה, אילו היה משאיר אותו, אפשר שיעקוף השעיר ראשו תחת גופו, אחרי שהוא יתרסק, ולא יראה עם מלבין. נמצא ליבו נוקפו. לפני מה לא קשר כל השון בסלע, השם הילבין מיד. קודם שידחוף את הסיר, ומתוך שמחתו, אשר נתקפו האבונות, הוא ישכח לדחוף אותו. הוא ידמה שכבר נשלמה המצווה, ואין סוף לדוחפו. אחר שכבר ילבין הלשון, וכך היה חולק את הלשון השניים, וסור קשור בתחילה. בסלע מהטעם שהסביר, כדי שיהיה לנגד עיניו ולא יהיה חשש שילבין עד גמרא מלאכה כולה. ואחר כך קשר חציו בין קרנותיו, ומתוך שהוא עוסק בשעיר, דוחפו מן ההר. והוא מתגלגל ויורד במורד הזקוף של ההר, השעיר הזה, ולא היה מגיע לחצי ההר, איברים איברים, זאת אומרת, היה מתרסק, בא וישר לתחת סוכה האחרונה, זה שדחף. האחרונה שהוא בא בסוכות, סוכה אחר סוכה, ישב בעד שתחשך. אף על פי שהיוצא חוץ לתחום אפילו ברשות הרמים, אין לו ממקום שיצא לשם ברשות אל אלפיים אמה. בכל מקום התירו לו שיחזור שני מילים עד הסוכה האחרונה, מפני הסכנה, לשעוד במדבר עד שתחשך. וממתי מטמא בגדים, ונאמר המשלח את השעיר לעזאזל יכבס את בגדיו ורחוס את בשרו במים ואחר כך יבוא אל המחנה. מכאן שואלת משנתנו, ממתי הוא ממלא מטמא את בגדיו? נתנם במגיס, נקרה של כלי שרת. סליחה, אני לומד את ברטנורה. שיצא מחוץ לחומת ירושלים בדרכו למדבר, שואיל וכתוב ומשלח, משמע משעה שהתחיל להיות משלח, היינו משיצא חוץ לחומת העיר, אחרי זה צריך לחבש. רבי שמעון אומר משעת תחייתו לצוק, הואיל וכתוב והמשלח לעזאזל, דורש רבי שמעון שדחיפתו וזריקתו של השעיר איש הילוכו ולפני זה לא. ולכן אינו מוליך את השעיר מטמא בגדים, אלא משעה ששלחו לעזאזל בתחייתו מראש הסלע, והלכה היא כרבי שמעון. פתרון לכל ההבנות שלנו, מה עושים? זורקים אותם לאן? לעזה. מה זה עזאזל? כן, לא, אבל כרגע יש שם... מי שרוצה להרגיש טוב, שולחים את זה לאן. לא, שורפים את החמץ בפסח. עד היום אני רואה רק אם יש להם בעיה. פעם שעה שמע על המנהג הזה, זורקים ביצה לכיוון, אתה גם עיראקי, לא? עשייה הזאת, לא זורקים ביצה. אורו של משיח. אנחנו פרק י"ד, שיחה א'. התחלנו לקרוא, כן. הסוד האמיתי הוא הפשט האמיתי. יש החושבים שהפשט הוא דברים פשוטים. שיש לעומת דברים אלה, לעומת דברים לא כל כך פשוטים, יש פשוטים ולא פשוטים. ככל שהדבר הוא עמוק ופנימי, יותר הוא חשוב, יסודי, אמת, כחוכמת האמת. לכאורה הנסתר הוא עמוק, והנגלה הוא פשוט, מדעי, רציונלי, כן? אבל יש פרקים מיוחדים באורות הקודש, המבארים בצורה אחרת היחס בין הנגלה והנסתר. גם כאן ישנם בירורים בעניין הסתירות כביכול בין המדעי הרציונלי ובין מי שעסוק, או בין מה שעמוק מאוד. מתברר שאלה החילוקים והסתירות הנובעים רק מהבת שטחי. זאת אומרת, אדם שהוא שטחי, אז הוא אומר, זה פסוק בתורה. זה פשוט לי, מה, אני לא... ואז הוא פתאום מה אומר, תשמע, זה לא פשוט. הוא מתחיל לחפור שם, פירוש רש"י, רמב"ן, זה לא פשוט. זאת אומרת, למי זה נקרא פשוט? מישהו שטחי. מישהו שטחי, אז כל דבר נראה לא פשוט. אבל אם אתה מעמיק בדבר, זה לא פשוט. רק במבט שטחי, יש באורות פרקים מיוחדים על ההשלמה ההדדית בין הפשט ובין הסוד. יש חוגים המכונים מדעיים שרגילים להתבטא, די עם מיסטיקה, מיסטיקה הם אבלים וכל הדברים האלה. בניגוד לזה יש פתגם מיוחס לגאון מבלינה, ממקום שמסתיים הפילוסופיה, שם, ולמעלה מתחילה חוכמת הקבלה. הקבלה זה הנסתר, כן. מי שנהג להגיד את זה, זה היה הרב הנזיר, זה חצק לך. בשולחן ערוך, בהתחלה יש ההגעה של הרמה, שהוא אומר שאין לדיבורו והליכותיו של האדם עם ביתו מאשר בחיצתו של מלך וכל הדברים האלה. אז המקור לזה זה בסוף מורה נבוכים. אז הרב הנזיר היה נוהג לומר, סוף מורה נבוכים זה התחלת שולחן ארוך. זה לא עומד בסתירה, רק מה זה מתוך אמונה ויראת שמיים מתחילים בשולחן ארוך. שם היא מתחילה, כן? היא יותר עמוקה, היא יותר גדולה. שם מתחילה חוכמת הסוד, החוכמה הפנימית. מתברר באורות הקודש יש נגלה מדעי ויש נסתר. ומשני הצדדים יכולים להופיע סיבוכים וטעויות. מצד אחד אפשר לטעות שמלוא ההמקנות הסודית כאילו סותרת את המדעיות הנגלית, ומצד השני להפך. אפשר לחשוב שהנסתר אינו מדעי. זה מיסטיקה כמו שהוא. ההבנה האמיתית היא הפתגם במקום שמסתיימת נגמרת המדעיות הפשוטה, הבנאלית, שם מתחילה המדעיות הגדולה העליונה, התורה ויותר עמוקה. כי התורה היא תורת אמת, הכל זה אמת. רק אנחנו כבני אדם, אם יש לנו כלים לחדור פנימה או לא, זה הכל. מתחדשות פה המילים פשט וסוד. יש המתייחסים לזיזוי הפשט ולפשט הפשוט, וטוענים שהחלקים בתורה נקראים סודות תורה, הם עמוקים, זה לא בשבילהם כביכול. והם מחלקים, זה פשט פשוט, זה פנימי עמוק מאוד. אבל יש להבין שהדברים האמיתיים הגדולים הם הפשט. כן? האמיתי, הברור והבהיר. הסוד האמיתי הוא הפשט האמיתי. יש חילוקים בין בפשט עצמו, יש פשט שטחי, קטנוני, אבל הפשט בעמקות, בבהירות, בהגיונות עמוקה, הפשט הגדול הוא סודי פנימי. הטענה השטחית הרגילה שיש ביניהם סתירות מופיעה מתי כאשר אלה שלומדים לא למדו את הפשט באמת ולא את הסוד, אז זה נראה להם כסותר. מופיע כאשר הדברים נתפסים בקטנות, אבל המבט של גדלות, באמת, הפשט והסוד זה אותו דבר, קשורים באמיתיות וגדלות. ככל שהדבר יותר גדול, יותר הוא אמיתי. הקטנות אינה כל כך אמיתית. בקטנות בעבודה, קטנות בהבנה, יש תפיסה של דברי תורה עם קטנוניות, לא אמיתיות, חס ושלום. אבל במדרגה האמיתית העליונה, הפשט והסוד מאוחדים. זה הגוף וזה הנשמה והם מאוחדים. כמו לאדם, אדם יש לו גוף ונשמה, זה לא שני דברים נפרדים. רק מה, אתה לא רואה את הנשמה? זה לא אומר שהגוף צריך לבטל את הגוף חס ושלום. אז זה מה שאומר, אתה אומר להבין בכל מילה בתורה, כל טיבה בתורה, כל עוד בתורה, כל טעם בתורה. יש לו עומק עצום, זה לא בטל, הוא אומר, עכשיו למדתי קבלה, ספרות, יש כאלה שעושים את זה, זאת אומרת שהם טעות. אומרים, עכשיו אני לומד חסידות. איזה יופי, איזה טעם. עכשיו מה רש"י? רש"י יבש. חלקים בין הפשט ובין זה. אז זה לא נכון ככה. התוצאה יכולה להיות, חס ושלום, כאילו שתי תורות. תורה אחת שהיא תורה עמוקה וכל זה, והשנייה ככה. זה משהו נגד הגישה הזו. גם זה וגם זה דברי אלוקים. יישר כוח.